באתר האינטרנט רדיו סול. יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6. הספירה לאחור החלה ביום חמישי בשעה 11 בבוקר, זה קורה. תוכנית הרדיו המובילה, מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, מגיעה לרדיו ארץ הגולן בשידור חי, חגיגי ומיוחד, מרדיו סול, בהגשת גידי לוויתן.
יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, כאן נורית בן דורי שם טוב בתוכנית נקודת השוויון, כל הקידום שוויון מגדרי ומגזרי. אני עורכת הדין נורית בן דורי שם טוב, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, עורך הדין, מגשרת, מרצה באקדמיה, מומחית לתודעה ומודעות ופעילה חברתית. אתם מוזמנים כולכם וכולכן להאזין ולצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק שלנו ואפליקציה שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום איתנו אישה שמסקרנת אותי מאוד, מיכל צ'רנוביצקי. שלום מיכל.
שלום נורי.
עכשיו אני אציג אותך, ואם אני טועה תתקני אותי. בת 40, אישה חרדית, אימא לארבעה ילדים, גדלה בבני ברק. לפני 20 שנה למדה תואר ראשון במדעי המחשב, עוד כשאף אחד מאיתנו לא בדיוק ידע מה זה מחשב.
בערך, כן.
הייתה בין הנשים החרדיות הראשונות שהשתלבו בענף ההייטק ועבדה בו 15 שנה. לקראת גיל 30 התחילה להתנדב בכל מיני פרויקטים חברתיים. בשנת 2013 היית החרדית הראשונה שהתמודדה לבחירות המקומיות, לרשויות המקומיות, למועצה המקומית אלעד, שבה את גרה. ב-2016 את נמנית עם מקימות התא חרדי במפלגת העבודה, חלוצה בציבור החרדי ממובילות המאבק של עובדי הוראה החרדים ומאבק באפליה הדתית במערכת החינוך החרדית. אחת ממובילות קמפיין לא נבחרות, לא בחרות, שעודד ייצוג של נשים במפלגות הפוליטיות ובכל מוקדי קבלת ההחלטות. את מרכזת את תוכנית ההכשרה הפוליטית חרדים למדינה של בית ברל והתמודדת בפריימריז לעבודה. ועד לא מזמן היית יועצת מנכ״ל במשרד הכלכלה והתעשייה. רבת תעלי, מיכל צ'רנוביצקי.
בארבע שנים, זה לא...
זה הרבה דברים במעט זמן, בסך הכל, בת 40.
ברוך השם.
את באמת אישה חריגה. את בנוף החרדי, את באמת אישה חריגה. ואני רוצה עוד הרבה כמוך. ואני אשמח לדעת איך אנחנו הגענו למצב הזה של נשים שפורצות גבולות, שמשנות, וכדי שנגדל עוד בנות כמוך, אז איך הפכת להיות מי שאת? באיזה בית גדלת? מה החינוך שקיבלת? מי נתן לך את העוצמות ללכת בדרך שאני בטוחה שהיא לא הייתה דרך פשוטה ושהיא עדיין לא דרך פשוטה?
דבר ראשון, את לא כזאת חריגה בנוף. נראה לי אנחנו חבורה שלמה של פעילות חרדיות וגם פעילים, שזה משהו שהולך וגדל, אז זה קודם.
תראי, כשאנחנו נמצאות בחברה שלנו, זה נראה שכולם ככה, אבל אם אנחנו מסתכלים קצת החוצה...
תמיד המעגל שאתה נמצא בו נראה כמו...
נראה שכולם כמונו, אבל בסוף אנחנו חריגות. גם את וגם אני, מה לעשות?
אני גדלתי בבני ברק, במשפחה חרדית, כאילו אנחנו המשפחה חרדית מכל הכיוונים, גם לא חרדים רגילים. אימא שלי עלתה מהונגריה בגיל 12, ואבא שלי יליד הארץ, ההורים שלו מפולין, אני דור שלישי מכל הכיוונים והצדדים, כמו שאומרים. זה מעניין שאת אומרת המשפחה, כי אני באמת חושבת שהכל זה מהבית.
הכל זה מהבית, זה נקודה.
מהבית, מאלוהים.
גם אלוהים זה מהבית. גם נדבר על אלוהים היום, כי אני מאוד אוהבת את אלוהים, ובאופן אישי.
נגיד, אני הולכת בכלל אחורה, את רואה, ההורים של אבא שלי, אז סבתא שלי היא ממשפחה, היא הגיעה ממשפחה חסידית, של חסידי ויז'ניץ בפולין, והיא עלתה לארץ לבד בתור נערה, עם הנוער של אגודת ישראל.
היא כבר הביאה למשפחה גנים של אומץ.
מאוד מאוד לא מקובל במשפחות חרדיות. כאילו זה ממש לא היה מקובל. היא בהתחלה, זה גם היה לה סיפור מעניין, היא הלכה פעם אחת למפגש כזה של השומר הצעיר, ואז היא חזרה מהמפגש, והיא לא הלכה לשם שוב, כי היא אמרה שאם היא תלך לשם שוב, אז היא יודעת שכאילו היא לא תחזור. ואז היא הלכה במקום זה לנוער אגודת ישראל, שהיה אז, והיא באמת עלתה איתם לארץ, עם גרעין שלהם. היא בעצם מראשוני קיבוץ חפץ חיים, מה שנקרא, מהקיבוצים החרדים. וסבא שלי הוא גם עלה לבד, בגיל צעיר, אבל סיפור אחר לגמרי, הוא הגיע ממשפחה מאוד ענייה, ואבא שלו נפטר כשהיה בן 3, ממש, מהמשפחות המאוד מאוד עוניות של פולין היהודיות. הוא עלה לארץ ללמוד בישיבה, גם גיל 16, משהו כזה. והוא בעצם היה, מה שנקרא אצל, הוא למד אצל החזוניש, הוא היה מתלמידי החזוניש פה בארץ, ואחרי זה החזוניש שלח אותו לקריית אתא, שהייתה אז כפר אתא. הוא לימד שם בתלמוד תורה. כל הרבנים של בני ברק, רב חיים קניאבסקי, אם השמות אומרים לך משהו, רב ניסים קרליץ, זכרו לברכה, היו קמים כשהוא היה נכנס לחדר, כי הוא לימד אותם. הוא היה כמה שנים מעליהם, הוא לימד אותם בישיבה. וזהו, ואז... והם נשארו יחידים מהמשפחות שלהם.
הם היחידים ששרדו שנשארו.
כן, ולא נשאר אף אחד, כאילו לא המשפחה שלו, לא המשפחה שלה. אז סבתא שלי הייתה בעצם סוג של ציונית, שזה לא... זה באמת, כאילו המשפחה שלה לא רצתה, ניסו לשכנע אותה לחזור. דוד שלה היה לה איזה דוד בלי ילדים, שהוא היה עשיר מאוד, ואמר לה, אני אתן לך את כל הירושה אם תחזרי. והיא נשארה פה.
כן,
ככה הגענו לעולם.
כן, אבל את, ההורים שלך, ספרי לי על ההורים שלך.
ואז אנחנו מה נתן לך את העוצמות? דבר ראשון, אנחנו היום מדברים על זה, נגיד על אנשים כמוני, על חרדים כמוני, אומרים חרדים חדשים, כל אלה שהשתלבו באקדמיה, חלק הולכים לצבא, שעובדים מחוץ לקהילה. אז קוראים לנו החרדים החדשים.
שאת גם מנהלת איזו קבוצה של חרדים חדשים, לא?
לא. אז אני אומר, לא. אז קוראים לנו חרדים חדשים, חרדיות חדשה, אז אני קצת צוחקת על זה תמיד, כי זה, כי אם אני חרדית, כי אם יש חרדיות חדשה, אז אני דור שלישי לחרדים חדשים.
כן, השאלה
איך... תמיד היו כאלה, זה פשוט, ההורים שלי, הם היו, מה שנקרא, כמו פייניקים, היה אז פועלי אגודת ישראל, פוליטית, גם מפלגה כזאת, פועלי אגודת ישראל, בתקופה של קום המדינה ואחרי, היא לא קיימת היום, זה כזה... אבל זה היה, זה היה משהו מקובל. אבא שלי, כל הקהילה שלו היו חבר'ה שעשו שלב ב' בצבא, לא בגיל 18, אבל התגייסו בשלב ב', עשו מנויים כל החיים. אבא שלי היה בהנדסה קרבית, אחרי זה. עבדו, גם לא המשפחות של 10-12 ילדים, אלא אנחנו שלושה. אבל 3-4-5, כאילו. סגנון קצת אחר. אז זה לא שזה, זה משהו באמת שמישהו ימציא את הגלגל. זה תמיד היה לא המרכז של החברה החרדית, כאילו לא המיינסטרים, אבל תמיד היו כאלה.
אבל
היו
בסקאלה.
גם בתי ספר כאלה, מוסדות חינוך כאלה. עכשיו, אז אני, אנחנו, יש לי שני אחים שגדולים ממני ביחסית הרבה, ב-12 שנה וב-8 שנים, ואז אני הקטנה.
אז אתם רק שלושה?
כן. ואני למדתי, כולנו בעצם לא למדנו, ביסודי, לא למדתי בבני ברק, אלא למדתי בבית יעקב חורב ברמת גן, כי הבתי ספר בבני ברק היו קצת מדי דוסים בשביל אמא שלי. באמת, זה ברמה שלה, לא התאים לה שילדה בת 6 תלבש גרביון, אז כאילו... אז למדתי בחינוך העצמאי ברמת גן, אצלנו קוראים לזה בפריפריה, כי זה פריפריה חרדית, כן?
כן.
אז ששם זה היה משהו, היום זה לא כך, אבל אז היה, נגיד, הרבה משפחות היו בכלל מבתים דתיים לאומיים שרצו חינוך יותר תורני. או משפחות חרדיות יותר מודרניות כאלה. הרבה אנשים מחול, כזה הסגדון, או משפחות חרדיות מרמת המדר. היה שם איזה ערבוב בבית ספר לגמרי, כאילו למדנו שם כל הסוגים וכזה. חרדים ודתיים, אבל... ואחרי זה למדתי בלוסטיק בתיכון, שגם זה תיכון חרדי, זה מהתיכונים הוותיקים בארץ, זה מהתיכונים שקיימים מלפני קום המדינה.
כן.
בעצם בחרדים יש שלושה תיכונים שהם הוותיקים, זה וולף בבני ברק, לוסטיק ברמת גן, ברמת חן, ובירושלים מה שנקרא עם הסמינר הישן. כי הוא כאילו הישן. אז זה בעצם, והבית ספר אור החיים. אז זה היו בתי ספר ה... כאילו הוותיקי מאוד מאוד מאוד.
כן.
זה שם דבר כזה. אז לוסטיג עוד פעם, הוא היה בית ספר של המשפחות היותר מודרניות, תמיד עשו שם בגרויות, חינוך יקה כזה. אז עוד פעם, כי כן היה, וזה מההורים שלי, כאילו היה חשוב להם שאני
אמא שלך הייתה פמיניסטית, או פמיניסטית? היית מגדירה אותה כפמיניסטית?
כן, אני חושבת שגם אבא שלי. אולי הוא לא יקרא לעצמו ככה, אבל...
בסדר, הרבה אנשים הם פמיניסטים, הם לא קוראים לעצמם
ילדים,
ככה.
כשהיינו ילדים, אבא שלי בכלל, אבא שלי ואני זה סיפור כזה, סיפור אהבה. אז אני הקטנה שלו, ונגיד, הבית כנסת שלהם היה בית כנסת מאוד קהילתי כזה, היו יוצאים לחופשות ביחד, המשפחות, מטיילים ממש מטיילים ביחד בחגים, בחופשות, ואז תמיד היו את הטיולים. עכשיו, המערכת חינוך החרדית של הבנים, אז יש מה שנקרא בין הזמנים, שזה תמיד שבוע אחרי, נגיד כולם חוזרים ללימודים למחרת סוכות, הבנים בישיבות והזה יש להם עוד שבוע חופש. אוקיי? אז הם היו עושים, בסוכות עצמה היה טיול כזה של כולם, ובשבוע אחרי זה היה טיול רק לבנים, נגיד. ולפעמים היו עושים חופשות של כולם, ולפעמים היו כאילו הטיולים היותר, לא יודעת מה, יותר אקסטרים, הם היו עושים רק הבנים. ואבא שלי אמר, מה זה, אני לא משאיר את הבת שלי בבית. אז הייתי הולכת לכל הטיולים, עכשיו תביני, כולם בנים ואני הבת היחידה. אני מלמדת אחרי גיל 9-6, לא משנה. ממש, לפעמים זה היה כמה ימים, הם היו ישנים בחוץ. וכולם בנים, כאילו, מגיל 0 עד... ולא, לא קטנים ממש, אבל כל הילדים. ואני, כי אבא שלי לוקח, אומר, מה זה? אני, הבת שלי לוקח לכל מקום. ובאמת היה בבית משהו כזה של, מה פירוש, תוכל להיות מה שאת רוצה, לעשות מה שאת רוצה כשתגדולה, תעשי מה שאת רוצה. מין חינוך כזה, בלי לדבר על זה, בלי איזה אידיאולוגיה, בלי איזה אג'נדות, פשוט ככה היה נראה להם נורמלי. ואבא שלי נגיד היה, זה אפילו היה הפוך, אותי זה לא עניין, אני היה לי מספיק הלימודים בבית ספר וזה, אבא שלי היה לפעמים לומד גמרא בבית, אז הוא היה מנסה למשוך אותי ללמוד איתו. ואני לא הייתי בעניין, כי לא עניין אותי, אבל נראה לי שאם הייתי בעניין, הוא היה מתחיל ללמוד איתי קבוע. וזה לא משהו שכזה עושים. אז אחרי זה את גדלה ואת מבינה שזה שטויות, שאני חושבת שכל בן אדם קולט את זה בשעה מסוים, שכל הדיבורים האלה שלה, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, ולהיות מי שאת רוצה,
לא, לא, זה לא
שטויות. ואת יכולה הכל, וזה וזה.
זה לא שטויות, את יודעת, עכשיו...
בסוף את מתנגשת במציאות.
עכשיו קראתי איזשהו כתבה של לגו, חברת לגו הגדולה עשתה סקר, לגבי שוויון מגדרי, והיא ראתה שהבנות דווקא יש להם נטייה בגיל צעיר לשחק במשחקים של
כן,
בנים.
כן, אז הן מפסיקות.
ואז ככל שהן גדלות, משהו, סטיגמות חברתיות, לוקחות אותם אחורה, לוקחות אותם למקום כן. אחר והן לא מעיזות.
כן.
וזה משהו שקורה, ובעקבות זה הם החליטו לשנות את המיתוג של המשחקים לבנים ולבנות. כאילו היום המשחקים שלהם גם באתר וגם על גבי המשחקים, הם לא מגדריים.
כן.
הם לכל מי שרוצה, כאילו...
היה להם פעם את הליין הוורוד הזה.
נכון, כי זה בדיוק העניין, וזה כל הזמן אני אומרת שבסופו של דבר, וורן באפט אמר שהאחיות שלי יותר חכמות ממני, אבל אותם אמרו, להם אמרו שהעתיד שלהם מוגבל, ולי אמרו שהשמיים הם הגבול. ואם בעצם היינו מעבירים מסרים אחידים לבנים ולבנות, אז היינו יכולים למצות את מלוא הפוטנציאל, כי עכשיו מיצינו רק חצי מהפוטנציאל.
אז זה היופי, כי אני חושבת שבבית לא היו מסרים אחידים, זה מה
שמצחיק. בדיוק, זה מה שאני אומרת.
אני גדלתי על קטע כזה,
זה לא מצחיק, זה חריג.
והכל סבבה, ואת יכולה לעשות מה שאת רוצה וזה, ואז רק כשגדלתי, פתאום הבנתי שזה לא כזה נכון. מה זה לא נכון? זה לא ממש, גם בגלל האיש, גם פחות דווקא בגלל הקטע המגדרי, יותר בגלל הקטע החרדי. נגיד אני עשיתי תואר ראשון במדעי המחשב, אנחנו היינו המחזור הראשון של האקדמיה החרדית. זה האופציות שהיו לי, זה היה או ללכת ללמוד בסמינר, הוראה, חינוך, דברים כאלה, או לעשות תואר ראשון, פשוט פתחו אצלנו בבית ספר בלוסטיק, פתחו המשך, שלוחה של מכון לב, קיבלו, נראה לי רק אחרי שהתחלנו ללמוד, קיבלו את האישור של המל"ג. זה היה... היינו ממש ממש הראשונים, המכללה הראשונה. ואז תוך 5 שנים נפתח באונו, והמכללה של הרבנית עדינה בר שלום. היום יש המון מכללות, ויש גם בתוך האוניברסיטאות כיתות. אבל אז לא היה כלום. זה... תמיד היו בנות חרדיות שנגיד הלכו ללמוד באוניברסיטה, אבל זה היה מאוד לא נפוץ ומאוד לא מקובל, וגם בדרך כלל זה הוציא מהחברה החרדית. כאילו מישהי שעשתה את הצעד הזה, היא לא הייתה נשארת אחרי זה בחברה החרדית, כמעט ולא, לא קיים. אז, אבל את יודעת, זה גם זה, זה משהו שבאמת ברמה של שנה קודם, הייתי יוצאת למה שנקרא, אם הייתי בת 42, אז לא היה פשוט את האופציה הזאת. אז לכן אני אומרת שהמציאות היא הייתה כמו מין...
זה בא אלייך, המציאות באה אלייך.
כן, אבל אז את כבר קיבלת את החינוך, אז זה לא עובד, ואז את אומרת, אוקיי,
לא, אבל מצד שני, את גם קיבלת את החינוך שכן עבד, כי עובדה שאת כן הלכת לשם.
את שואלת מאיפה זה בא, אז אני אומרת, כי אז את אומרת, אוקיי, אז בוא נשנה את המציאות.
אבל זה בדיוק העניין, זה מה שאנחנו עושות פה, לא משנות המציאות, כי בסוף אנחנו רוצות נשים, שבאמת חושבות שהן יכולות לעשות כל מה שהן רוצות, ולא להגביל את עצמם, כי אנחנו הרבה פעמים מגבילות את עצמנו בגלל המסרים שאנחנו מקבלות. רוב הפעמים אנחנו מגבילות את עצמנו בגלל מסרים שקיבלנו כילדות בצורה מאוד מאוד לא מודעת.
ואני חושבת גם שהרבה דברים, זה לא רק הנושא הזה. בכלל, אני גדלתי בבית שנגיד ההורים שלי בחיים לא דיברו שום דבר על אף אחד. אין דבר כזה לשבת בשולחן ולרחל. פשוט משהו שלא קיים.
לא משווים.
זה גם זה עוד מהסבא והסבתא. הכל לא כזה מקבלים את כולם. ויש שם משהו שזה, את יודעת, הרבה פעמים... מן אהבת אדם כזאת, מאוד בסיסית, באמת, כי זה האופי שלהם. ולא, זה לא מתוך איזה מקום, לפעמים אנשים מגיעים לזה ממקום כזה אידיאולוגי, ממקום, זה לא.
תראי, אני מתארת.
זה החינוך שקיבלנו בבית, ככה הם היו.
אני מתארת לעצמי שהם חונכו ככה בבית שלהם.
נכון, אני אומרת, עכשיו, אבא שלי, כל בן אדם שהוא יפגוש, בין אם זה פרופסור באוניברסיטה, ובין אם זה, לא יודעת, עובד זר, מבקש מקלט מסודן, הוא ידבר איתו אותו דבר. כאילו, אבא שלי ידבר איתו אותו דבר, וגם אחרי 10 דקות ידע את כל סיפור חייו. כאילו זה
באמת
מבחינתו
אדם.
כולם אותו דבר, זה אין מישהו מעליו ואין מישהו מתחתיו, וככה הוא מתייחס לבני אדם. אז אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד, כשאת גדלה ככה, משם זה הגיע. אני חושבת שכל התפיסה שלי על בני אדם וזה, זה ברור שזה משם.
את מבינה שזכית, נכון?
כן, אבל, וזה גם החברה. תראי, אני גדלתי באמת בלב בני ברק. ויש משהו שאני אומרת בחברה החרדית, שבחיי היום-יום הם מנהלים חיים כאלה, הם מאוד סוציאליסטים כאלה. נגיד בבתי ספר, אז יש אפליה בבתי ספר. יש אפליה בבתי ספר, יש אפליה על רקע, נגיד הדתי, על רקע דתי לפעמים, מפרידים לפי כל מיני רמות של דת. יש, אבל על רקע הכלכלי, מה שנקרא? אין כמעט. וזה לא רק שאין, זה פשוט כולם גרים ביחד ולומדים ביחד. זה באותו בניין בבני ברק, ברור שיש תמיד את השכונות הזה, אבל בגדול, באותו בניין בבני ברק, יגורו לך דלת ליד דלת, משפחה אחת במאיון העליון, ולא של החברה החרדית, במאיון העליון של מדינת ישראל, כן? ומשפחה לידם זה משפחה במאיון התחתון. והם גרים באותו בניין, באותה שכונה, והילדים שלהם לומדים באותה כיתה בתלמוד תורה, ומבקשים חלב אחד מהשני. כאילו כזה כשנגמר החלב. וזה משהו שהוא מאוד לא נפוץ בישראל, כי ישראל מאוד מאוד מחולקת, גם מבחינת
זה
המגורים.
זה המצב בבני ברק?
ככה זה נראה בכל הריכוזים החרדים, וזה משהו שאני נגיד מרגישה את זה לפעמים, שאת רואה לפעמים נגיד יפה. פוליטיקאים וזה, ומדברים על דברים וכלכלה וזה, ואת פשוט יודעת שזה פשוט בן אדם, עזבי שהוא מגיע מהאלפיון, כן? אני לא מדברת על זה. זה פשוט בן אדם שהוא לא מכיר. הוא לא מכיר באופן אישי, והוא לא, מהיום שהוא נולד, עד היום שהוא ימות, הוא לא מכיר שום בן אדם שחי אחרת. הוא פשוט באמת לא מכיר. הוא מכיר אולי מהעיתון. אבל זה לא בשכונה שלו, זה לא בבית ספר שלו, זה לא החברים של הילדים שלו, זה לא החברים שלו. את לא תפגשי בן אדם חרדי כזה. לא תפגשי. אני לא חושבת שיש בן אדם חרדי אחד שגר שחי בדיתוק כזה. לא דרך אגב, לא בלמעלה ולא בלמטה. כאילו יש משהו, ולכן עוד פעם, זה משפיע על כל התפיסות שלך, ואני גם מאוד חושבת שזה גם משפיע על התפיסה שלי במעבר לזה, גם בהבנה מאוד עמוקה, שזה שאתה במשפחה בדלת שמאל או במשפחה בדלת ימין, זה פשוט שום דבר, זה רק מזל, או איפה שאלוקים שלח אותך. כאילו זה לא אתה, זה לא הכישורים שלך, זה לא שום דבר, זה אתה, היו מזיזים את המחוגה במילימטר, ואתה היית במשפחה בדלת ימין. כאילו, ואתה פשוט במקרה במשפחה בדלת שמאל. כן. וכשאתה חי בתוך זה, אז אתה רואה את זה פשוט, זה לא...
כן, זה גם המסרים האלה מגיל אפס.
כן.
שזה לא משנה איפה אתה נמצא, זה מה שאתה עושה, זה הדרך חיים שלך, וזה לא משנה כמה כסף יש לך או אין לך.
ומשפחות האלה, לא יודע, המשפחה, שכנים של ההורים שלי... מאוד, מאוד צדיקים כאלה, כאילו מהמשפחות המאוד דוסיות של בני ברק, שהם בעצמם, היה להם איזה 8-9 ילדים, וכל החיים היה להם גם, כמו משפחת אומנה, כאילו כל החיים היו שם כל מיני בנות, ושהם ממש חצי גידלו אצלם בבית, דווקא בצורה, לא, זה לא היה רשמי, זה לא היו דברים שעברו דרך מערכת הרווחה, אבל כאילו...
עזרה, סיוע.
שממש סיוע, או משפחות נגיד לא מתפקדות, שממש ימצאו את ההורים, כאילו ממש ימצאו את כל המשפחה, אני תמיד הרצתי אותם, זה היה כזה. אז הרבה מה, אני חושבת שההשראה לפעול ולעשות, ואולי כן לעסוק בתיקון עולם ודברים כאלה, זה אני אומרת לך, זה מההורים שלי, מהשכנים שלי, כאילו זה כזה.
אז לא, אני חושבת שבאמת את קיבלת, את באמת זכית בהשראה מאוד, במודלינג מאוד יפה, שהפך אותך להיות מי שאת. אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר דווקא שאת בחרת, של שולי רנד, עוקר הרים, ונמשיך.
תודה.
לעולם תה להיות תלמיד חכם עוקר הרים ומשברן בתוך ענן דק דק לא באתי להיות קוצץ בנטיות באש קודח לכאן לא באתי בכלל תה להפריח לחלל שברי מילים ואותיות
ודיבורים סרק סרק
לא להיות חוגר המתהלל בטרם יפתח כמו כן הוגד לי בבירור כי לא הושלחתי לעולם החור לתת עיני בפי הסור בי נשבעתי כי באתי לחסות בצל האל להתבונן אני לא
באתי לצער, לקנטר, להתכבד, דקלונו של החבר, לרקוד אדם דם דם, לא באתי להיות מחליק לשון, קורא הברך. ודאי שלא באתי לתכנן, להתעניין, לשלוח יד בערוגה של השכן, הייתכם, כן, כן, לא באתי להיות דיסקים עורר בצד הדרך. וכבר נעיר לי וברור, כי לעולם יהיה לי בישרור, ומה יועיל לי רוב מרמור, ומה לי להתלונן. ונשבעתי, כי באתי לחסות בצל האלה. להכחיש את הקיים בחקירות ועיונים ונינוקים דק דק לא באתי להלך נטוי גרון ומתנפח לכאן לא באתי בכלל ולהבהיל את החלל בחרמות וחרפות וגידופים סק לא באתי לבייש אף אחד לא באתי לנצח ולא נעיל ולא ברור מה יהיה הסוף של הסיפור האם ברוך האם ברור לא ידעתי נשבעתי, כי באתי לחסות אצל האלה להתבונן ולספר
כי אתה סובב כל העלמין ואתה מלא כל העלמין אין לי אלוה מבלדיך ולטטר פנוי ממך
כי אתה סובב כל העלמין ואתה מלא כל העלמין אין לי אלוה
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז עכשיו מיכל חזרנו. אני רוצה שאנחנו נדבר עוד שנייה אחת על החרדים החדשים, בסדר? אני מבינה שזה חרדים שמאמינים באלוהים, ופשוט לא כפופים כל כך להנהגה הקיימת והולכים... הולכים בעובדים, מתפתחים, גם מקבלים את האינדיבידואל על עצמם.
אני אגיד לך מה, זה מחולק היום, בוא נגיד, חוקרי החברה החרדית, וגם נגיד בממשלה, כשהם מתעסקים במדיניות של החברה החרדית, אז מחלקים היום את החברה החרדית לשלושה חלקים. דרך אגב, יש מעל מיליון חרדים בישראל. עברנו את רף המיליון כבר ב-2018. אז מחלקים את זה לשלושה חלקים, יש את החרדי הזה שיש לכולם בראש, הגבר, האבא, whatever, הוא נגיד לא עובד, לומד בישיבה, בכולל, האישה היא מורה או גננת, יש להם 12 ילדים, הטייפקאסט הקלאסי, אז הם משהו כמו שליש מהחברה החרדית בעצם, רק שליש. יש, בוא נגיד עוד שליש שזה מה שנקרא אני קוראת לזה החלק היותר שקוף של החברה החרדית, זה החלק היותר מוחלש, ששם זה כל מי שהוא לא במיינסטרים כזה, נגיד משפחות, או המשפחות של החוזרים בתשובה, לא כולם, אני מדברת קצת בהכללות, אבל בגדול. משפחות שנכנסו לתוך החברה החרדית.
את לא הכללה, אבל אנחנו חייבות לדבר בהכללות.
נכון, אבל משפחות שנכנסו לתוך החברה החרדית, ולא נמצאים שם ארבע דורות אחורה, משפחות שנגיד שיצאו מהמיינסטרים בגלל שההורים התגרשו, או בגלל שילד נשר או נשר מבתי הספר, וזה משפיע על כל המשפחה, או משהו כזה. והאלה שמאוד מאוד מאוד עניים, כי כל החברה החרדית היא ממוצע מצב כלכלי נמוך, אבל יש את האלה שיותר, או שנגיד אין עורף מהדור מעל, אין עורף כלכלי מהדור מעל, אז בכלל זה נהיה כבר עוני יותר חמור. ויש את ה... שזה עוד שליש בערך מהחברה החרדית. ויש את השליש שמה שקוראים לו החרדים החדשים, או הישראלים, או הממלכתיים, או כל אחד עם השם שהוא ממציא לזה, שזה אלה שבעצם, או, זה כזה, או יצאו לאקדמיה, או עברו בצבא, או מתפרנסים מעבודות מחוץ, שמתפרנסים נגיד מחוץ לקהילה, ולא בתוך הקהילה, כזה. בדרך כלל זה גם מצב כלכלי כבר יותר טוב, משפחות יותר קטנות. עוד פעם, זה לא... אתה חייב שיהיה לך את כל המאפיינים שאמרתי בשביל כן, להיות פה, שם כן. או שם. עכשיו צריך להבין שזה גם לא איזה משהו קבוע, זה מאוד, יש ניידות בין שלושת החלקים האלה. כן. כי נגיד יכול להיות בן אדם שהגיע מהמיינסטרים החרדי הזה, כמו שאמרתי, אבל ההורים התגרשו, לא יודעת מה, זה בום, מזיז אותו קצת הציד. אבל אם תשאלי אותי מה הרעיון, למה זה מזיז אותו? אז זה ממש נוגע לך יום-יום, זה יכול להיות שיהיה לה יותר, דבר ראשון, זה פוגע לפעמים במצב הכלכלי, דבר שני, יכול להיות שפתאום יהיה יותר קשה לרשום את הילדים לבית ספר, כן, או זה... להשכיר דירה, או whatever,
אבל אני אגיד
או,
לך מה...
או לחתן את הילדים.
אבל אני אגיד לך מה אני חושבת.
רק עוד שנייה.
כן.
אבל גם, את יודעת, יכול להיות אפילו בן אדם שמגיע מהחלק הזה, אבל אז פתאום הבחור בן ה-18, אפילו נגיד לא בתיכון, לא למד, הסתובב מחוץ לישיבות וכולי, אבל אז הוא מתגייס לנחל החרדי, הם כבר לא קוראים לזה ככה, לא משנה, מתגייס, תופס את עצמו, הולך אחרי זה, עושה תואר ראשון במשהו, משתלב בעבודה עם פרנסה שמכבדת את בעליה, וזהו, ואז הוא פתאום כאילו הוא כבר קפץ לחלק כאילו החדש והיותר מסודר.
אני חושבת שזה... זה מי שזורם עם המגמות של החיים, ואני אמרתי לך, אבל אני חושבת, אני... לא דתייה, כן. אני חילונית, אבל אני יודעת שיש אלוהים. אני אפילו לא מאמינה באלוהים, אני יודעת שיש אלוהים. ואני יודעת שאלוהים נמצא בכל מקום, ואלוהים מכוון את האנושות מהרגע שנוצרה כן. האנושות. ואם אלוהים מכוון את האנושות, ואלוהים הוא זה שיוצר את המגמות של האנושות, והוא יוצר היום את מגמת האינדיבידואל, והוא יוצר את היצירתיות הכל כך גדולה, כן. והוא יוצר את השוויון המגדרי, וזה לא סתם, כאילו, אנחנו מסתכלים בכל ההיסטוריה, בספר תורה, הוא רצוף בנשים חזקות שהשפיעו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז אולי אלוהים לא היה באותה תקופה ספץ במין הנשי, כי אולי אלוהים הוא גבר. אבל היום הוא יודע שכדי שאנחנו נוכל למצות את הפוטנציאל של האנושות, אנחנו צריכים גם את החצי השני, לא מספיק רק החצי האחד. אז למה יש בחברה החרדית אנשים שבמקום לזרום עם המגמות שאלוהים לוקח אותנו אליהם, מתנגדים אליו ומחפשים להיות במה שהיה לפני 5,000 שנה? באמת נראה לכם שאלוהים לא מתפתח ולא גדל ולא משתנה ולא משנה שום דבר?
אז בסדר, את נכנסת פה לשאלות, את יודעת, זה לא רק החברה החרדית, אפשר לדבר על כל העולם, על כל הדתות, או על חברות
מדברים.
יותר פטריארכליות. זה דברים לא קורים ביום אחד. אם את שואלת אותי, אני מסתכלת על זה בתור תהליך של גאולה, זה לא רק בנושא הזה. הרי גם אם את באמת, אם חזרנו לתנך, אז גם בתנך הפסוק המכונן שלה, ואלי שחצ'וקותך והוא עם שולבך, זה נאמר בתור כללה לאישה, בתור עונש, כאילו לא בתור דבר שככה העולם צריך להיות.
אבל זה היה לבדתי לפני 4,000 שנה.
עכשיו אנחנו אומרים, כמו, ומה הגבר נתקל בזה, את הפך תאכל לחם. אז כמו שאף אחד היום לא מתאמץ להביא אוכל הביתה דווקא בעבודה שהוא נכון. צריך להתאמץ, נכון, הוא מנסה שזה יהיה בקלות. אז אותו דבר, לא חייבים להמשיך לשמר את הווים שולבך, אלא הפוך, צריך לעשות תהליך של תיקון. אבל אני באמת, אבל... אני מבינה את העניין אני מגיעה ממקום שאני מבינה את מה שקשה לאנשים עם זה. כי גם זה נכנס למקומות של הרבה פעמים של הלכה, אבל ככה זה הלכה, מה לעשות?
אבל הדברים משתנים, ראית משהו בעולם הזה שלא משתנה, הרי השינוי זה הקבוע החדש בעולם הזה.
נכון, אבל כשאת שואלת למה אנשים נמצאים במקום הזה, אז אני אומרת, אנשים בסופו של דבר, אנשים דתיים, זה לא רק חרדים, כאילו אנשים דתיים אורתודוקסים, שהם מחויבים לשמירת תרי"ג מצוות, ולא על כל דבר שהם עושים, שואלים למה ולמה אלוקים מתכוון, כאילו. זה אני עושה, זה המסורת ואני עושה. אז באמת, להגיד לך שבתוך המקום הזה, בתוך המסגרת ההלכתית, אפשר להגיע לאיזה שוויון מלא, לא יודעת, אולי עוד 100 שנה. אבל
את חושבת שאפשר להגיע לשוויון? במסגרת החרדית.
אני אומרת, אני לא מצפה לאיזה שוויון מלא בתוך המסגרת הזאת, בטח לא עכשיו.
כי מה זה שוויון? אני לא אומרת שנשים וגברים יעשו אותו דבר. השוויון מבחינתי הוא שכל אחד יעשה מה שהוא בוחר לעשות.
כן, אבל אני אומרת, בתוך הסיטואציה הזאת, אני אומרת, השאלה אם מה יהיה בסוף, היא לא שאלה שמעניינת אותי כרגע. אני אומרת, מה בתוך הסיטואציה כרגע, איך אתה עושה שיהיה הכי טוב לאנשים? זה שיהיה יותר טוב לאנשים. זה תמיד, הרי בסוף זה בצעדים קטנים, זה לא בצעדים של... ואם אפשר להקל על, כמו שדיברנו פה קודם, על הנושא של הגונות, אז אם אני חושבת שזה החובה של אנשים שמתעסקים בזה, להקל באמת כמה שיותר על אנשים, ולמצוא פתרונות הלכתיים, כמו שמוצאים לכל דבר, כמו שמוצאים פתרונות הלכתיים לשמיטה ולחמץ בפסח, כאילו, ושל מכירת חמץ. אז ולמצוא פתרונות הלכתיים, לא אמרתי שלאנשים, טוב, תזרקו את כל ההלכה וזה, זה, יש כאלה שעושים את זה, ובסדר, זה הבחירה שלהם. אבל גם בן אדם שרוצה להמשיך לשמור את המסורת ואת ההלכה וזה, זה בסופו של דבר ככה התנהגו גם פוסקי ההלכה לאורך כל הדורות, שהם, ההלכה היא באמת מאוד גמישה, כמו שאת אומרת, שלנסות למצוא את הפתרונות,
נכון.
שאפשר לנסות למצוא את הפתרונות בתוך ההלכה.
חייבים להתאים את הפתרונות.
להגיד לך
התקופה.
שזה יביא אותך לסיטואציה של גברים ונשים, זה בדיוק אותו דבר, וזה בתוך המסגרת
ההלכתית. לא, אבל תראי, אני לא מסתכלת עלייך. כאילו, זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי.
כן,
לגדול נכון. בבית, שהמסר הוא, את יכולה לעשות מה שאת רוצה לעשות, ולשלוח אותך ללמוד מחשבים, ולהיות פעילה ציבורית, ולעבוד בחברת
לכן
הייטק.
לכן באמת אנחנו...
זה לא, זה, בעיניי זה המגמות של אלוהים, לשם כן. הוא שולח אותנו. לשם הוא שולח אותנו, וכל מה שאנחנו צריכים זה פשוט לנסות להקשיב, להסתכל על המציאות שהוא יוצר.
וגם באמת המציאות מראה שיותר ויותר החברה החרדית כן הולכת למקומות.
ולכן אני חושבת שהחרדים החדשים...
האחייניות שלי, שהם אפילו במשפחות... האחייניות שלי יש להם היום אופציות יותר מהאופציות שהיה לי. האחייניות שלי היום מסיימות תיכון, אחת אחרי השנייה. את יודעת, מתלבטות מה ללכת ללמוד. האופציות שיש להם הן אופציות הרבה יותר רחבות מהאופציות שהיו לי.
כן.
שזה ברור, נפתחו יותר מקומות, גם החברה כבר יותר מקבלת את זה. אבל יש מגמות בתוך החברה החרדית לשני הכיוונים. יש גם מקומות של התקצנות. תשמעי,
זה כמו, את יודעת, זה כמו יש בצורת, והאגם הולך וקטן, וכולם רבים על המים בסופו של דבר. זה נורא קשה, כאילו... לשמור על, על, על הדת המאמינים שלא יתפזרו ושלא כן. ילכו, במיוחד שיש חרדים חדשים שחושבים על עצמם, שמסתכלים על המציאות, שאומרים אני יכולה להתפרנס, אני יכולה לעבוד, אני יכולה לצאת, להאמין, אני מאמינה, אני עושה את מה שצריך, אבל אני גם מקשיבה לעצמי ומפתחת את עצמי, וזה נורא קשה, ולכן יש מגמה של לנסות אם האבזה מחזיקה את הברווזונים כן. שלה כמה שיותר קרוב כדי לשמור עליהם, זה הגיוני, זה טבעי.
נכון, אז, אבל בסופו של דבר, אם את מסתכלת היום לפני 20 שנה, או אז
ברור.
זה במגמת
פתיחה. אז אנחנו פתיחה. אופטימיות.
כן.
אני אופטימית. אני חושבת שזה אפשרי
כן,
גם
כן.
חברה חרדית. תגידי לי, אז בואי נלך רגע לפוליטיקה. את הקמת את עיר ואם, סיעה שהקמת לרשות המקומית.
נכון.
אמנם לא נכנסת לרשות, אבל מה השתנה כתוצאה מההתמודדות הזאת שלך?
זה דבר ראשון, זה מעניין, כי נגיד חברות כנסת חרדיות כבר היו, הייתה אחת במרץ לפני המון שנים, ועומר ינקלביץ' שהייתה ממש בממשלה הקודמת, שתי ממשלות בעצם הייתה.
שרה.
אצל בני גנץ,
כן.
בכחול לבן. אבל במועצות המקומיות בישראל, מקום המדינה ועד היום, לא ישבה אישה חרדית אחת. זה מדהים. ולמרות שכבר 10 שנים יש ניסיונות, כמעט 10 כמו שאת רואה, להיכנס וזה וזה, בינתיים לא עובד.
לא, דווקא בראשון נכנסה הדס מלכה כהן.
לא חרדית.
חרדית?
לא.
חרדית?
למועצה.
לפני שנתיים למועצה בראשון לציון. אתה חברת מועצה, החזיקה תיך החינוך המיוחד.
כן, יפה, אז את רואה, זה עבר
מתחת הרדה. והיא נבחרה מטעם מרץ, כאילו חרדי, לא מרץ, מטעם יש עתיד, סליחה, הדס. וכן?
אוקיי, תכף נעשה גוגל, אז חידשת לי משהו. אז האמת היא שאז היה באמת תקופה מעניינת באלעד. גם הסיפור הוא שבמפלגות בפוליטיקה המקומית, אז המפלגות החרדיות הן במובן מסוים אפילו יותר חזקות מבפוליטיקה הכללית. כי המפלגות האחרות כמעט ולא קיימות, נגיד הליכוד, והליכוד עדיין קיימת במועצות המקומיות, אבל נגיד, קיצור, המפלגות הכלליות הארציות לא ממש היום מתעסקות בפוליטיקה מקומית, והם כן, מאוד מאוד מאוד, זה עיקר הכוח שלהם בכלל, גם במיוחד ש"ס, אבל גם יהדות התורה. לא משנה, גלשתי. אז הקמנו אז באלעד, כמובן, זה עיר חרדית, כמעט לגמרי, זה 80% חרדים ו-20% דתיים לאומיים, משהו כזה. וגם הדתיים הלאומיים שגרים באלעד, זה בדרך כלל ציונות דתית יותר, יותר חזקה כזאת. ומה שהיה שם, אמרנו, יאללה, רצים למועצה. זה היה כזה מאוד התארגנות מהרגע להרגע, מאוד משהו כמו שאני אומרת, מראש לא היה לזה שום סיכוי, אבל עם כלום כסף, וגם מאוד שמרנו את זה בסוד, כי פחדנו שברגע שנדבר על זה, אז יפוצצו את כל הרעיון, ויפחידו את האלה שהיו ברשימה שלא ירוצו וזה. אז פשוט שמרנו על זה בשקט מוחלט, בדממה מוחלטת, עד יום הגשת הרשימות, שאז כבר אין מה לעשות. והתמודדנו, והיה אז, כאילו זה תכלס לא עניין יותר מדי אף אחד בעיר, שזה היה דווקא אולי מזל. כי הייתה, זה היה מאבק מאוד רציני על ראשות העיר. כאילו בין פורוש, הבן של פורוש, לבין מישהו אחר משעס, ופורוש אז ניצח, אז היה הקדנציה הראשונה שלו, עכשיו כבר הקדנציה השנייה, לא משנה. אז כל בעצם הזירה הפוליטית בעיר הייתה על זה, ואנחנו בסדר, יש איזו חבורה של נשים שרצות לא יותר מדי עניין מישהו. ולא נכנסנו. אבל מה שקרה, שאחר כך במשך איזה שנה, שנתיים, היינו מאוד מאוד פעילים כזה, היינו הולכים לישיבות מועצה, והיינו בקשר עם החברי מועצה, ודווקא הייתה פעילות מאוד יפה. כאילו, אני זוכרת שנגיד אז הם העבירו את התוכנית של המכרז של הקווים של האוטובוסים, ופשוט בנו את כל התוכנית, ושינו את הקווים, ואז הם עשו שם שיתוף ציבור, והיינו באים ויושבים איתם, ומדברים איתם, זה עבד ממש טוב.
עשיתם עבודה מגדרית.
ומה שהיה מדהים, ואז עשינו כל מיני דברים כאלה. נגיד היה אירוע אחרי פסח היה מימונה, והייתה מימונה של העירייה. אלעד כזה, העירייה עושה אירוע כזה. ואז אנחנו רואים את המודעה, ובמודעה הבנו מהמודעה שזה כזה אירוע בעצם לגברים בלבד. ואמרנו, טוב, אנחנו באים, כאילו כל הפעילות, היו לנו גם פעילים ובאנו, ובסדר, אין עזרת נשים. עכשיו, בעיר חרדית, כל אירוע שהוא גם לגברים וגם לנשים, אז זה כמו חתונה של דתיים, זה כזה עם מחיצה.
כן.
ויש מקום לגברים ומקום לנשים, אבל שם לא היה, כי בכלל לא תכננו שנשים יבואו.
לא בנו
להם. אבל כשהגענו, ראינו שנשים הגיעו, והם פשוט היו בחוץ. מה, הנשים היחידות שהיו בעולם, חכי, זה סיפור.
לא יודעת, אני נורא מתעצבנת מזה, אני לא יודעת לעלות כל כך שמחה.
לא, חכי, יש
איזה סיפור מצחיק.
ומי הנשים היחידות שהיו באמת בתוך האולם? זה היו אלה שהכינו את המופלטות. היה כזה אוהל, והם הכינו את המופלטות.
של הגברים.
והוציאו את המופלטות. קלאסי, קלאסי. ואז אנחנו, והיו נשים בחוץ, ואז אנחנו הגענו, ופשוט אמרנו, טוב, אין עזרת נשים, סבבה, נכנסים לתוך האולם. כאילו, מה, זה אירוע של העיר, לא היה כתוב איזה משהו, זה לא באמת היה כתוב אירוע לזה שבאנו כאילו לעשות בלגן. זה לא היה כזה, זה בסדר, ראינו הזמנה, באנו. ואז איך שנכנסנו, ואז הם אמרו, טוב, בסדר, ואז ישר הרימו מחיצה, והכניסו את הנשים פנימה, וזה וזה וזה. וככה כאילו הסתיים אותו יום. אבל מה שהיה יפה, שאחרי כמה חודשים, ממש תקופה קצרה אחרי, עשו אירוע של העירייה של, גם אירוע כזה של שיתוף ציבור, שהם עשו שולחנות עגולים, בכל שחברי המועצה ישבו לפי הנושאים, והזמינו בעצם את תושבי העיר לבוא ולדבר עם החברי מועצה. על כל נושא שבא להם. ואז בלי שנגיד כלום, בלי שכאילו יצטרכו עוד פעם לעשות בלגן, לדבר עם ראש העירייה, כלום, 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 פשוט מלכתחילה, הם כתבו במודעות, האירוע שממש כתבו, לא זוכרת כבר מה היה הניסוח, אבל שזה לנשים ולגברים.
את חושבת שזה כתוצאה מהריצה שלכם?
ברור, ואז הגענו, ובאמת הייתה, היה, זה היה כמו חתונה, היה מחיצה, עכשיו אין חברות מועצה. אז מי יישב בשולחנות של אנשים? צריך משום העירייה, אז ישבו כל הפקידות. עכשיו, דווקא בפקידות יש נשים בדרגות בחירות, כאילו, אז מנהלות מחלקות וזה, הרוב נשים. אז בצד של הנשים, שהן גם יותר יודעות בכלל את החומר, כן? ברור, לא משנה, כי מי יודע, חברי מועצה זה בסדר.
הלפקניות.
אז הם ישבו, אז בצד של הנשים ישבו, בצד של הגברים זה, והגיעו מלא נשים, וגם היה שם איזה בלגן עם המשפחתונים, עם המטפלות של המשפחתונים, אז הם ממש הגיעו בחבורה. טוב, וככה התנהל האירוע, ואז בסוף היה פאנל כזה, שישבו כל החברי מועצה, היה מיקרופון, ונתנו לקהל לשאול, אז הם שמו מיקרופון בצד של אנשים. זה כבר באמת, זה יוצא דופן, אני מספרת לך משהו שנראה לך מובן מאליו. לא מובן מאליו בעיר חרדית, בשום צורה.
לא, זה מעניין לשמוע.
שמו מיקרופון בצד של אנשים, וגם כאילו יכלו לראות אותם. הם ישבו כזה בפאנל שגם הגברים וגם אנשים יכלו לראות אותם, ושמו מיקרופון פה ומיקרופון פה, ואז אפילו זה שהנחה את זה, אז הוא אמר, טוב, אנחנו נעשה שאלה מהאנשים, שאלה מהגברים, ו-Ladies first.
יפה, כמו מרב מיכאלי, שיטת הריצ'ראץ'.
ואז באה מישהי והרימה את המיקרופון ודיברה, וכאילו עוד פעם, זה נשמע לך כזה מובן מאליו, את לא מבינה בכלל מה אני מדברת, לא מובן מאליו, מאוד לא מקובל. באירועים חרדיים שיש בהם גברים, נשים לא מדברות, בקיצור, אז לא מדברות ברמקול, כאילו. אז זהו, וזה פשוט היה...
חשבתי שהם רק לא שרות.
ומה שהיה מדהים, שאז כבר לא היינו צריכות לעשות כלום. ולא היינו צריכים לעשות כלום, אבל זה ברור לחלוטין שזה היה בגלל זה, ומאז אין דבר, כל האירועים של העירייה הם תמיד כאלה, כאילו.
תגידי, ו...
סתם, וזה היה...
ומה את אומרת על ההפרדה בין גברים לנשים במוסדות החינוך?
מה אני אומרת?
מה את אומרת? האם זה נכון? מצד אחד, נשים, אנחנו יודעות את זה, כשנשים, בנות ובנים ביחד, לבנות יותר קשה להרים את היד, כי הבנים יותר דומיננטיים, נכון. ויותר קשה להם לשאול שאלות. אז דווקא שעושים, מלמדים בנות בנפרד, אז יש להם יותר, הן מעזות לשאול, להרים, להיות דומיננטיות. ומצד שני, יש כאן איזושהי... ההפרדה הזאת לוקחת אותנו למקומות אחרים.
אז אני לא חושבת אני לא חושבת בגדול, אם את שואלת אותי על הפרדה, אני לא חושבת שהפרדה זה דבר טוב. היתרון שדיברת עליו זה ממש נכון. זה יתרון שאנחנו נגיד, זה יתרון שאני מרגישה, זה הרבה באמת, זה מדהים, נגיד אני וחברות שלי מדברות על זה הרבה. כי הרבה פעמים אנחנו שומעות דווקא מנשים חילוניות על החוויה, בגילנו, יותר צעירות, על החוויה של נגיד, אני עובדת בהייטק, אני יושבת בישיבה, קורה הרבה שאני אישה יחידה או שתי נשים עם ה... כאילו וכולם גברים, ו... לא נעים לי לדבר, או אני לא מדברת, או אני מלא פעמים ראיתי את זה במעגלים של פעילים חברתיים.
זה לא רק לא נעים לדבר,
סותמים
לך את הפה, מספרים בדיחות גסות של גברים.
את ישר רואה שהגברים מדברים יותר והנשים פחות, ואני נגיד בחיים לא הרגשתי את זה. טוב, דבר ראשון, אני אין לי בעל לדבר.
את מדברת.
אבל זה לא רק אני, אני חושבת שאני והרבה מחברות שלי וזה, ודיברנו על זה הרבה פעמים, שיכול להיות שזה באמת תוצאה של זה, שפשוט עד גיל 18 בחינוך נפרד, את לא התרגלת לחוויה הזאת, ואז את נכנסת לחדר, למה שתשתקי? את כאילו מדברת כמו כולם, את אסרטיבית כמו כולם, את מדברת כמו כולם, אז זה מדהים.
שזה דווקא יכול להיות טוב.
נכון, אבל אני לא חושבת עדיין שזה הדבר הזה. אם את שואלת אותי עכשיו על וואו, לכי תלחמי על מה שקורה בבתי ספר החרדים שילמדו ביחד, זה כאילו...
לא, אני לא אומרת לך לחס וחלילה.
לא, 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 אבל...
אנחנו צריכות לבחור את המלחמות
בדיוק,
שלנו.
בדיוק, אבל אני אומרת לא זה הנושא, אבל כן יש דיון מאוד משמעותי על מה קורה באקדמיה.
כן.
האם מפרידים את האקדמיה, כאילו, האם מאפשרים לעשות אקדמיה מופרדת או לא.
נכון.
אז אני פה מאוד, מה שנקרא, אני בעד הסטטוס קוו, אבל לא במובן אני אומרת, אל תרחיבו אותה, את ההפרדה, מה זה אומר? היום, במסלול הרגיל של בחור ובחורה חרדית, אז המסלול הוא נפרד, בוא נגיד, עד גיל 20. כאילו, אם אחרי התיכון עוד יש את השנים האלה של הסמינר, הבחור הוא בישיבה, עד שהוא מתחתן. עכשיו, זה מערכות שמתקיימות בנפרד. אז אם אתם רוצים שבשנים האלה הם יעשו תואר ראשון, אז תנו להם לעשות את זה כמו שהם. אז יש את המכללות החרדיות שהם בנפרד. אז שם, סבבה. לא צריך להילחם על המכללות החרדיות שיהיו ביחד. לעומת זאת, נגיד תואר שני, שזה כבר גילאים אחרים, שזה כבר גילאים שרגילים להיות מעורב. ממילא, גם אישה חרדית שהולכת לעבוד, היא עובדת עם גברים, גם גבר חרדי שהולך לעבוד, עובד עם נשים. אז את התואר השני, כן, לעשות ביחד, וגם לא להכניס נגיד את ההפרדה למקומות שהיא לא קיימת. כאילו לא עכשיו בתוך אוניברסיטאות להתחיל לפתוח כיתות נפרדות. אבל כן, יש מכללות חרדיות, בסדר, כאילו, אז שם תאפשרו את זה. אז כי יש עניין של גם לא הבעיה בדברים האלה, שזה תמיד, דברים לא עומדים במקום. הם כאילו, או שאת מגדילה כל הזמן את ההפרדה, או שאת...
יש כל הזמן מלחמה בין כוחות.
כן, אז אני אומרת, לא צריך. כל פעם כוח אחר מנצח. בוא נגיד גם מה שהיום זה יותר מדי. אז בוא נשאר עם מה שהיום ואל תרחיבו את זה יותר. כי זה לא נגמר. וגם תמיד הסטנדרט הוא, תמיד יש את הסטנדרט החדש. כל פעם כשאת מרחיבה, זה כבר הסטנדרט. לצאת מזה זה כבר אוי אוי אוי. נכון. פרצת גדר.
טוב, מעניין לשמוע. תגידי לי, מעניין אותי איך משתלב חרדית שמאלנית. כאילו, מאיפה זה? זה מהבית השמאלנות? מה זה שמאלנות בכלל היום? כאילו, מישהו יודע היום מה זה שמאלן?
לא, אני מדברת על שמאלנות במובן הקלאסי. דבר ראשון, בעמדות הכלכליות, כאילו, של... בתפיסה הכלכלית, שהיא תפיסה יותר סוציאל-דמוקרטית ופחות קפיטליסטית. כאילו, ברמה הזאת, או נאו... קפיטליסטית, או איך שקוראים לזה היום.
יותר הסתכלות חברתית.
כן, יותר... צדק חלוקתי, יותר מדינת רווחה, יותר דברים כאלה, שבזה אני עוד פעם, אני חושבת שאם תדברי על עמדות, לא עכשיו על כותרות, אם תלכי לחרדי המצוי ברחוב, ותתחילי לשאול אותו שאלות שבודקות את העמדות שלו.
זה מה שהוא חושב.
אז כן, אז רובם לא כולם, אבל כנראה ש... אולי כמו הציבור הכללי, באופן כללי בישראל, הרוב מחזיקים בעמדות כאלה, נראה. ואם את שואלת על הנושא המדיני, אז כן, אני בן אדם שמאמין בשלום ובשוויון וחושבת ש... אני גם מאמינה שבסוף זה מה שיהיה, בסוף יהיו פה שתי מדינות או משהו, או איזה פתרון אחר, זה לא ימשיך לנצח, השאלה מתי זה יקרה. ופה גם, זה משהו שעבר מאוד שינוי בחברה החרדית בשנים האחרונות, כי באידיאולוגיה החרדית, הרבנים החרדים של הדור הקודם, של הרב שח והרב עובדיה וזה, הם היו, אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר חוץ משמאלנים, הם כאילו החזיקו, הרב שח התנגד להקמה של הערים החרדיות בשטחים, כשהקימו את מודיעין עילית, אנשים שבאו לשאול אותו, הוא אמר להם, אל תלכו לגור שם. זה התגרות באומות, זה כאילו מתוך תפיסה תורנית כזאת. של מה פתאום, וזה וזה וזה. וגם הרב עובדיה הרי הוא תמך באוסלו, סוג של חצי. אבל הציבור החרדי, ואז הציבור החרדי היה כזה מתון במרכז, אבל הוא הלך מאוד ימינה. אבל עוד פעם, אני חושבת שזה קצת מה שקרה לכל החברה הישראלית.
כל החברה אחר, כן, אני הלכה ימינה.
אז סוג של הלכה ימינה, היום אם תדברו עם חבר'ה... היא
הלכה ימינה פוליטית, אני לא חושבת שהיא הלכה ימינה בדעות שלה.
יכול להיות, עוד
כאילו,
פעם,
זה
נכון.
זה רק פוליטית לפי דעתי.
גם, נכון.
זה, אני לא חושבת שמישהו בכלל מבין מה הדעות של הימין ומה השמאל, גם. כאילו. נכון. פשוט מסתכלים מי המנהיגים והולכים על מי שמושך אותם יותר.
אני מסכימה איתך.
מחלל עליהם יותר יפה.
אני מסכימה איתך, אז גם החברה החרדית פה היא זה. אז באמת ברור שכשאתה בא ואומר לך, אוקיי, אני שמאלני, אני נמצא במפלגה שמאלנית כזה, אז זה מתחיל לעורר שאלה, למה, מה, מומי. אבל זה גם הזדמנות לדבר עם בני אדם. כן. אבל זה לא... אני רוצה... זה לא איזה משהו כזה.
עוד מעט אנחנו צריכות לסיים. כמה דקות יש לנו, גיל? 4 דקות. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אני, כמי שמנסה לקדם את השוויון המגדרי, אני חושבת שצהל הוא הגוף הכי משמעותי במדינה שיכול לעזור בקידום מגדרי. כי כשהם מגיעים בנים ובנות לצבא, ומגיעים בנים ורואים בת מפקדת שאומרת מה לעשות, זה המקום שבו אפשר לחנך ממש לשוויון מגדרי, ושם זה המקום שדווקא הארגונים הדתיים החרדליים שמים את הברקסים הכי נכון. הכי גדולים, ומונעים את ההתפתחות הזאת לכיוון נכון. השוויון המגדרי. מה אנחנו יכולות לעשות בכיוון הזה? איך אנחנו יכולות להתפקח פה?
דבר שאני שמחה שלפחות בין דבר אחד זה לא הצרות של החרדים. אנחנו על ענייני צבא לא מדברים, כי יודעים שאנחנו לא שם, אז בצניעות עדיף שנסתום את הפה. כאילו... אבל אם את שואלת אותי זה... אבל אני חושבת דווקא שעושים שם עבודה, כאילו כל מה נפתחים עוד תפקידים,
קטנה, כאילו, עושים עבודה...
מדברת על כל הסיפור הזה, שבסוף יש את היחידות המעורבות, ואז לפעמים חבר'ה דתיים עושים שם בעיות, ואומרים,
גם,
פקודת השירות
המשותף. וגם, בסופו של דבר, השיקולים הם שיקולים שמגיעים ממקומות אחרים, של לחץ פוליטי ולחץ חברתי, ולא בהכרח טובת צהל. והיכולת להגיד שצהל הוא צבא שצריך לנצח, ואם צבא צריך לנצח, אז הוא צריך הגברים שילחמו ויהיו יותר חזקים, ולא הכל נמדד בכוח, ולא כל הגברים חזקים, ויש נשים יותר חזקות מגברים, ולא מסתכלים על הדברים בצורה עניינית, מסתכלים עליהם בצורה פחדנית, כאילו, אם אנחנו נעשה את הדברים בצורה עניינית, אז יהיה לנו לחצים מאוד מאוד גדולים מהכיוון הפוליטי, הציוני דתי, החרדלי. וזה משהו שממש מונע את השינוי, שיכול להיות מאוד מהיר לכיוון השוויון המגדרי.
כן, זה כמו כל מאבק פוליטי. בסוף, את יודעת, אנשים, מה לעשות, לא כולם מסכימים איתך על כל דבר, וזה בדיוק העניין, זה פשוט איזה מוקד ששם יש התנגשות כזאת, אבל אני תמיד אומרת לאנשים בדרך אגב מכל הצדדים, אם אתם מאמינים במשהו, תחשבו איך אתם רוצים שהמדינה הזאת תיראה, או תחשבו איך אתם רוצים שהמקום הזה ייראה, ותיאבקו על זה, וגם במובן מסוים גם אל תוותרו. כאילו אם, ואל תעשו את העבודה לצד השני. יש עניין שלפעמים אתה מאוד מנסה גם להכיל, כאילו, את כל הזוויות השונות. לא תמיד, הצד השני יודע לעשות את העבודה שלו ולהיאבק יפה מאוד בעצמו, ויש לו את הכוח שלו. אז אתם, מה שנקרא, אם אתה עכשיו רוצה לקחת את זה למקום אחר, תעשה את ה... תלך עם הצד שלך ותלך. מה יקרה בסוף? מה אני אגיד לך? בסוף מי שיותר חזק הוא...
ינצח.
כן.
טוב, אז מיכל, אנחנו צריכים להתחיל לסיים. אני בדרך כלל שואלת איך את מחנכת את הילדות שלך, שיש לך ילדה אחת, אבל אני לא חושבת שאת צריכה לחנך אותה. אני חושבת שהיא רואה אימא שנותנת לה כזה מודלינג שמאפשר לה לגדול להיות בדיוק מי שהיא. האם אני צודקת?
זה מדהים כמה, אבל בחוץ. אז תמיד אני אומרת, החינוך, אתה הרבה פעמים מרגיש שאתה כל הזמן נאבק בכל מה שמגיע מחוץ לבית.
נכון.
גם עם הבנים דרך אגב, וגם עם הבת. וברור, הבת שלי דווקא מביאה לפעמים מהגן כל מיני דברים כאלה. אמא, זה של... היא מאוד... זה מצחיק, דווקא יצא לי בת, בת! אמא, זה של בנות וזה של בנים. זה, 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 זה. אז תמיד אני... עכשיו, זה הקטע שהבנים שלי כבר יודעים להגיד את זה בעצמם. אז אני והבנים אומרים לה כזה, שירה, אין דבר כזה צבעים של בנות וצבעים של בנים. צבעים זה של כולם.
יפה.
וכל מיני כאלה.
כל הכבוד. אז תודה רבה, מיכל. תודה שהיית איתנו. תודה שחשפת אותנו קצת לעולם הזה, שאני באופן אישי לא לגמרי מכירה. ואני כן, אני אופטימית. אני חושבת ששוויון מגדרי יכול להיות בכל מקום, בדרך שלו, בצורה שלו, אבל ההתפתחות היא התפתחות והיא תמיד תהיה. אז תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו, לגיל בן פורת הטכנאי שלנו. אחרינו, דוקטור חיננית לויפר פלד, בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ונסיים עם השיר חצר האחורית, הסיפור הגדול. להתראות.
תודה.
הסיפור הגדול שמתחיל בתנך ומאז עד היום הוא הולך ונמשך עם העם שיצא לגלות וחזר 2000 שנה יותר מאוחר לבית שבין הים לנהר הסיפור הגדול עם שואה ותקומה חלוצים רעבים גואלים אדמה דונם פה, דונם שם, הפרחת השממה, הפרחת האשמה, כי הייתה מלחמה, ואויבים אין מספר, מדינה שהוקמה, וזה העיקר, בין הים לנהר, בין הים לנהר, בין הים לנהר, המרחק לא גדול, בין הים לנהר, קו ירוק, קו סגול, קו אדום בבקעה, תפר תכלת בהר, וחומה של בטון בגוון החרפר, והנוף הרוס נאנח מיוסר. הסכסוך הסכסוך לא נגמר, הסכסוך לא נפטר. מי לוקח הכל ולמי לא נשאר? של מי העתיד ושל מי העבר? איפה אסור ולמי זה מותר? בין הים לנהר, בין הים לנהר. הסיפור הגדול, סיפור נהדר, לדור ועוד דור, את עצמו הוא מחר. עד שחל בו שיבוש, את עצמו סתר, ומאז בפירוש הסתבך הצוואר. הנרדף נעשה לרודף אכזר. בין הים לנהר יד החוק כבר תקצר, ההון שזרה וההון שקצר. אלימות ושחיתות וכפל מוסר, שררה וכבוד במקח וממכר. ויד איש באחיו, באישה ובזר. הכל כבר פרוס והכל מגודר והכל מבוצר, כל מגזר ומגדר. בין הים לנהר הלך לאיבוד הסיפור הגדול.
רדיו סול סיוע, הרדיו של ישראל. יפו.